בחנוכה כמה מצוות, כמה צדדים. מה שבעוד בולט זה כמובן הנושא של הדלקת הנרות. העובדה שאנחנו עוסקים עם הדלקת נר, סביב זה אנחנו בעצם צריכים סביב הדלקת הנרות לבנות את המשך ההתמודדות בינינו לבין לבין יוון, את המשך הניצחון הוא נעשה כך שאנחנו מדליקים נרות. כמה מקומות, גם בתנ"ך, גם בדברי חז"ל, שבהם אנחנו רואים את הנר, את הדלקת הנרות, כמנוגדת לנושא הרגל והרגליים. המקור הבולט בדברי חז"ל, גמרא בשבת אומרת שפסיעה גסה נוטלת אחד משש מאות מאור עיניו של אדם. זאת אומרת שאדם הולך עם רגליים פסיעה גסה, זה פוגע בכוח ראייה, יוצר עיוורון מסוים, אחד משש מאות ממאור עיניו של אדם. הגמרא אומרת שכדי שיחזור כוח הראייה למקומו, אז צריך לתת עיניו ביין, קידוש, שולחן ערוך, ברימה מופיע שיסתכל בנרות, נרות שבת, כך מופיע להלכה, שלפני שאדם אומר, מתחיל את הקידוש, אז הוא קודם כל מסתכל על נרות השבת, ייתן עיניו בנרות, אחר כך בתוך ביין, כך יקדש. ובכך חוזר כוח המאור שבעיניים לתיקונו אחרי פסיעה גסה שאדם נכשל בה. ובכלל לשבת, כי זמן שמקבלים אותו בהדלקת נרות, שזה הכותרת של השבת, שמדליקים נרות, שבת היא יום שבו הרגל צריכה לשבות, כדברי הנביא ישעיה, אם תשיב משבת רגליך. דבר ראשון, מה קורה עם הרגל שלך שבת? זה עיקר השביתה. פעם ראשונה שמופיעה שבת בתורה זה פרשת בשלח, אל יצא איש ממקומו ביום השבת. אל תתמודדות עם מהליכה, עם הרגל. פרשת שבוע, פרשת וישב, פרשת וישלח, סליחה, שיעקב מגיע לשכם, קבע תחומים. אחד הגילויים הראשונים של שבת, תחום שבת, לא ללכת יותר מדי. הרבה שלא יהיה נוכחה בשבת, כי היא נוכחה בחול. וגם זמן הדלקת נר חנוכה, יש זמן מוגדר מתי מדליקים נר חנוכה, עד מתי שווה, יש טעם, יש משמעות להדלקת הנר. כל עוד הנר הוא חלק מאיזשהו מאבק, הנר צריך לנצח משהו. הנר הוא צריך להופיע כשמתחיל החושך, שאז אפשר לראות אותו, אבל הוא צריך להיות מול משהו, מתמודד עם משהו, עד שתכלה רגל מן השוק. זה לשון הגמרא בשבת. את הנר צריך לעמוד אל מול הרגל שבשוק, אפשר אפילו בדרך דרוש להגיד עד שתכלה, מטרתו להיחלות את הרגל שבשוק. אבל גם אם לא נגיד כך, אבל רואים שיש איזה אימות, מעמתים בין הנר ובין הרגל, בין הרגליים. הרגל צריכה נר, כדברי דוד בתהילים, נר לרגלי דבריך. השלה הקדוש אומר, זה חנוכה, כך הוא אומר. נר לרגלי דבריך זה חנוכה. אומר השלה הקדוש. הרגליים של האדם תופסות את הנפח הכי משמעותי בגוף. רוב בניין ומניין של הגוף של האדם זה הרגליים שלו. ולא רק שזה הנפח הכי משמעותי בגוף, אלא הרגליים יוצרות את שני הדברים שנותנים את תחושת השייכות למציאות, תחושת המציאות החזקה ביותר, תחושת ההצלחה והקיום החזקה ביותר מופיעים ברגליים, כי הרגליים נותנות לאדם את היציבות ואת התנועה. אדם בא אל מול העולם הזה, והעולם הזה הוא עולם מלא תהפוכות ומאמורות וקשיים וסיבוכים, ובתוך העולם הזה ההצלחה, מידת ההצלחה של האדם בעולם הזה, היא תלויה ביכולת שלו ליצור יציבות, לעמוד איתן, עמידה, לעמוד, וביכולת שלו לנוע, כאן בתוך מסגרות העולם הזה, לנוע, להשתלב, לא להיות מוגבל. אלה הם החיים, זה הצלחת החיים, זה היציבות והתנועה. ולכן האדם מאוד עסוק בנושא הזה של הרגליים, ואם הוא רואה שהרגליים שלו לא מספיקות, אז האדם מאוד מאוד עסוק בשיפור הנושא הזה, סוסים למשל, בתרבות הכללית זה נושא מאוד מרכזי. לא בגבורת הסוס יחפץ, לא בשוקי האיש ירצה. נושא מאוד מרכזי, להגביר את היכולת, את כושר העמידה ואת כושר התנועה במציאות, זה בעצם להשתלט על המציאות, להיות חזק במציאות, נוכח במציאות, עמיד וגם פורץ בעולם. לכן הביטוי המובהק ביותר של הגאווה מופיע דרך הרגל, כמו שדוד אומר בתהילים, אל תבואני רגל גאווה, כך אומר דוד בתהילים למדבר. הוא מופיע בכמה מקומות בתנך ביטויים שדווקא הגאווה של האדם מופיעה ברגליים שלו. כי בעצם ברגליים זה הרצון של האדם להיות חזק בעולם, עומד וגם נע. זה נקרא פסיעה גסה. פסיעה גסה זאת אומרת פסיעה שיש בה ביטוי לגסות, לתפיסה גסה של החיים. שהחיים הם כאילו המטרה שלהם, היא הצלחה בעולם הזה. הצלחת ההשתלטות שלנו כאן, או ההשתלבות שלנו כאן בעולם הזה, היא תלויה ברגליים. הרגליים זה סמל לשליטה, להצלחה, לעמידה ולתנועה. רגל שבשוק. ספר דניאל יש תחילת הספר עיסוק בחלום שחולם נבוכדנצר המלך בבל. נבוכדנצר חולם חלום והוא שוכח את החלום, הוא לא יודע מה הוא חלם, ומטריד אותו, שהוא גם לא יודע מה הוא חלם, וגם לא יודע מה הפשר של החלום, שהוא לא יודע מה הוא חלם. אז אף אחד כמובן לא יכול לעזור לבן אדם, להזכיר לו מה הוא חלם בלילה. עד שדניאל מגיע ומספר על החלום, וגם מפענח אותו. מסביר שכל החלום כולו הוא בעצם תקציר של המלכויות, ארבע מלכויות שישלטו בעולם. החלום מספר על פסל גדול, צלם גדול, שראשו מזהב, הזרועות שלו מכסף והירחיים שלו מנחושת והאחיזה התחתונה של הירחיים במציאות השוק זה מברזל. והנביא דניאל מבאר לו שזה כנגד ארבע מלכויות, בבל, פרס, יוון ואדום. זה הניסיון של אומות העולם לבנות מלכות, העולם הזה שכולם עתידים להיחרב. מלכות השלישית, מלכות יוון, ממושלת כאן ירחיים של נחושת. ירח של נחושת. הירח זה הכוח, העמידה, הכוח התנועה, שמתוכו נמשכת אדום. כן, אדום היא בעצם ממשיכה את התפיסה היוונית, בצורה קצת שונה. לא נוכל להתעמק כאן בהבדל המדויק בין יוון לבין אדום, יש הבדלים ביניהם, אבל במובן הזה אדום ממשיכה את יוון של הרצון ליצור הצלחה מושלמת בהשתלבות במציאות. ירחיים של נחושת. ומול הירחיים של הנחושת, שזאת, כמו שדניאל מציג, זאת המהות של מלכות יוון, ירח של נחושת. אל מול זה אנחנו נקרא בעזרת השם בנר שמיני של חנוכה, דבר אל אהרון אמרת אליו בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, והיה סכן אהרון, וזה מעשה המנורה מקשה זהב עד ירחה עד פרחה מקשה היא. למנורה יש ירח, ירח מול ירח, יש ירח זהב של המנורה שהיא מקשה יחד עם הנרות מול ירח של יוון, ירח של נחושת. לכן המנורה היא שוב פעם הנר עומד מול הירח, ירח מול ירח, והיא הנושא של התמודדות מול תפיסת יוון. כיוון שחוכמת יוון והעוצמה שיוון החדירה נשארה עד היום כוח מאוד מאוד מרכזי, שבעצם המטרה הראשית של כל הכישרון, של כל הידע, של כל היכולת האנושית היא מידת היציבות ומידת ההתפתחות פה בעולם הזה. זה כל האדם. הכל מתועל, הכל מסומן, הכל צריך להיות מופנה, והכל נמדד כך. לכן נוצרת ביוון תופעה מדהימה שעד היום אין לה הסבר הגיוני בכלל, שאלפי אנשים, מיליוני אנשים, מסתקרנים לדעת בכמה זמן אדם ירוץ 100 מטר. זה דבר לא הגיוני בעליל. מה פתאום למדוד את הדבר הזה? ולמה זה כל כך חשוב? מה יקרה? נו, ונגיד שהוא רץ שנייה יותר מהר, אז מה קרה? העולם לא השתנה, הבעיות נשארו במקום, האנושות לא התפתחה, שום דבר לא קרה, וכל זה נושא מאוד מאוד מרתק, מאוד חשוב, וזה נוצר שם עד היום, ורק מחריף. מכיוון שזו תפיסת הרגל, זה נושא מאוד מרכזי, מאוד חשוב. מה הרגל של האדם יכולה להוליד? מה הרגליים של אדם? ומיליוני אנשים עוסקים בלמדוד כמה אדם יכול להוציא מהרגליים שלו, ואולי עשרות מיליונים או מאות מיליונים מודדים כמה 22 אנשים שמסתובבים רגליים יכולים להוציא מהרגליים שלהם. זה מאוד מרכזי. מאוד חשוב, מה הרגליים של האדם עושות. מה זה? כן, זה סמל מרכזי מאוד למושג אדם. זה לא סתם, זה נושא מרכזי מאוד, עוסקים בזה, מדברים על זה, זה מאוד חשוב. הרי זה לא משנה, לא השתנה שום דבר, אדם לא נהיה יותר בריא מזה, ולא יותר שבע מזה, ולא יותר, שום דבר לא השתנה. למה זה כל כך חשוב? כן, חשוב מאוד. אותה יוון, אותה חוכמה, שם, באותו מקום, גם היום במדינות הכי מפותחות, הכי משוכללות, מבחינה מדעית וטכנולוגית, הנושאים האלו הם בראש סדר היום. נושאים מאוד מרכזיים. מה עם הרגל של האדם? מה קורה עם הרגליים שלו? פסיעה גסה. פסיעה גסה זאת אומרת שהנושא הוא כמה אתה יכול להיות יציב ונע פה בעולם. זה סמל, כן? הרגל כסמל לכל היכולת שאדם יכול להפיק מעצמו בהשתלטות פה על מימדי העולם הזה. זה עיוורון. זה פשוט לא יאומן. זה כל האדם? זה מצחיק. זה מבייש. כן, פסיעה גסה נוטלת אחד משש מאות ממאור עיניו של אדם, היא פוגעת בראייה, בהסתכלות הנכונה. זה מכשול. פסיעה גסה. זה רגל גאווה. אנחנו מדליקים את המנורה עד ירחה, יש למנורה ירח, זה רגל, בוודאי שיש רגל. הרגל הזאת קשורה לנרות, מקשה אחת, מקשה אחת מחוברת לנושא הנרות, ואל מול רגל שבשוק אנחנו מעמידים נר. זה הנושא שלנו, אל מול רגל שבשוק צריך להעמיד נר, והתיקון למי שעשה פסיעה גסה זה שבקבלת שבת, בזמן שעושה קידוש, מסתכל בנרות. השבת היא התשובה, חזרה בתשובה לכל ההליכות הגסות שאדם הולך כל השבוע. אם תשים משבת רגליך. הילוכך תהיה בנחת, ככה כתוב שרים, הילוכך, שההליכה צריכה להיות בנחת, עונג קרה לשבת. כי באמת הנר הוא ניסיון להגדיר אחרת מהו אדם. פה ויכוח עקרוני, דיון עקרוני, מה זה האדם, האדם זה הרגליים שלו. גם השכל וגם היכולות, הכל בעצם קשור לרגליים, הכל נמדד ברגליים, בתאוצה ובתנועה וביציבות פה בארץ, או שהאדם צריך להגדיר אותו אחרת לחלוטין. וההגדרה יותר נכונה של אדם, יותר אידיאלית של אדם, זה שהוא נר. נר השם נשמת אדם. כן, כך אומרת הגמרא בבטרה, שצדיקים נקראים נר. כך אומרת הגמרא בבטרה. למה דומים צדיקים בפני שכינה? כנר בפני אבוקה. נר זה לא האש. הנרות, נר, ההגדרה של נר, זה כלי שבתוכו יש תנאים שבהם יכולה לחול אש, זה נר. כן. לערוך את הנרות, לעלות את הנרות, או הגדרה בהלכה זה להיטיב את הנרות, זה עיקר המצווה, להיטיב את הנרות. להיטיב את הנרות זאת אומרת לטפל בכלי ובתנאים, בחומרים שיאפשרו לאש להופיע. הכלי צריך להיות נקי ו... השמן צריך להיות זך וחדש, והפתילה עשויה היטב מחומרים נכונים, להכין הכל הכל, ושהכל מוכן, אז ממילא האש יכולה לחול. ברמב"ם זה אפילו קיצוני, ברמב"ם בספר עבודה, אז הוא אומר שבכלל אין מצווה להדליק. שיטת הרמב"ם שבכלל אין מצווה להדליק, כל המצווה זה רק להיטיב את הנרות. שיטת הרמב"ם שאפילו, הוא מוכיח מגמרא ביומא, שאפילו זר יכול להדליק את הנרות, כך הוא אומר, שלא צריך כהן. תאורטית יכול להיות שבן אדם שהוא לא כהן, ישראל, הדליק את הנרות. כי המצווה זה להיטיב את הנרות, להכין אותן, להדליק זה, זה כבר עניין אחר, זה כבר לא חשוב. כלומר, ישנו אור עליון, ישנה אש, ישנה שלוות יה, שיכולה לחול בנו, כמו שהכוזרי מעריך להסביר את זה במאמר שני, שהוא מדבר על המקדש והמשכן, יש אור שצריך לחול, ואנחנו צריכים ליצור את כל התנאים כדי שהאור יחול. מפעל האדם, המאמץ האנושי הגדול, הוא להכין נר. להכין את התנאים הנכונים שיאפשרו לאור העליון לחול. יש נשמה עליונה, יש אור עליון, השאלה אם היא תחול בנו או לא, זה מאמץ גדול. לערוך את הנרות. כן, לכן אנחנו מסיימים בזאת חנוכה, מהפרשה הזאת שבעלותך את הנרות, יערוך אותו אהרון. זה עיקר המנורה. מנורה זה ההכנות. ההכנות לאור. האור עצמו הוא עליון, הוא נסגר. המפעל שלנו הוא בהכנה. עריכת נר לבין אישה עם שפחה, לערוך את הנר, להכין אותו. נר זה ראשי תיבות, כך מופיע בהרבה ספרים, שנר זה ראשי תיבות של נפש ורוח. כן, הנשמה ניתנה לנו ממרומים. אלוקיי, נשמה שנתת בי, תאוריי, אתה בראת, אתה יצרת, זה דבר עליון, חלק אלוק ממעל. מה שאדם יכול לעשות פה בעולם הזה, זה להכין מה שבידיו, זה את הנפש ואת הרוח. הנפש אלה כוחות החיים הטבעיים, היצרים, והצרכים החומריים ונטיות הנפש הפשוטות, והרוח, המחשבות, השאיפות. לפי מידת ההכנה של הנפש והרוח, עריכת הנר, הכנת הכלי, תחול הנשמה, תאיר ההערה. מה תפקיד הירך? מה תפקיד הרגל? באמת, יש יציבות ויש תנועה. אבל היציבות והתנועה נולדות מתוך ההכנות לקבלת האור. המאמץ הבלתי פוסק לקבל הערה ממרומים, להתכונן לקראת ההערה ממרומים, להכין את הנפש והרוח, יולידו בתוכנו את היציבות העליונה, שאדם שייך ליש הנצחי, אדם שייך למגמה האלוקית, לאור שאיתו נברא העולם, ואדם שייך לתנועה שהיא לא תנועת העולם הזה, אלא תנועה עליונה, תנועה של התקדמות רוחנית בלתי פוסקת. ולכן הסוד המרכזי ועיקר התמודדות זה הנושא התנועה. מהי תנועה? האם תנועה זה לכבוש כאן יעדים בעולם הזה? או שיש תנועה עליונה, יש תנועה בלתי פוסקת, התפתחות אדירה, רוחנית, שכל הזמן צומחת ואנחנו זוכים להשתייך אליה. לכן סוד הדלקת הנרות מופיע בכלל היסודי שהגמרא אומרת מוסיף והולך. זאת ההגדרה, צריך להוסיף והולך, יש הליכה. מעלין בקודש. הקודש הוא, יש בו התעלות, יש בו תנועה. הקודש הוא לא דבר סטטי. הקודש הוא לא ערך מוקבע. העולם היווני, כמו גם העולם שבעקבות יוון, תפס את עולם הרוח כדבר סטטי, כדבר לא מתפתח, שאין בו תנועה. הוא לא יכול לתת מענה לרגליים. אבל דוד אומר, משבר רגלי כאיילות, רץ כצבי. אנחנו אומרים מסכת אבות, זה לא תנועה פיזית. מלאכים שיש להם כנפיים והם שתים ועפים, זה לא תנועה פיזית. מרל הרמח"ל במסילת ישרים אומר שצריך ללמוד זריזות מהמלאכים, כך אומר, זריזות, תנועה. תנועה לומדים ממלאכים. הקודש הוא כל הזמן מוסיף והולך. עולם הקודש הוא עולם מלא תנועה, מלא התפתחות, מלא התרחשות, מלא חיים, מלא רגליים הולכות, מדלגות, מוסיף והולך. ולא רק מהדרין, מהדרין מן המהדרין, כמה שיותר. הליכה אדירה. זה עיקרון של חג חנוכה. תנועה אדירה של הקודש. הקודש נמצא בתנועה. כשאתה שייך אל הקודש, כשאתה מבין שעיקרך זה עריכת נר, אתה נמצא בטיסה, בתנועה אדירה. במכפלות, בטור חשבוני של שתיים ועוד ועוד, והמשפחה והילדים, ורק מלא נרות. בניסוח ברמב״ם זה ניסוח מאוד יפה, רואים שהוא מנסח שזה מספר של נרות, שהולך וגדל בבית כל הזמן. מהדרין, להדר, מה שאומר, מזריזים, מחבבים את המצוות. להדר זה לרוץ. זה לא ריצה פיזית. זה הבנה עקרונית שעולם הקודש, עולם הרוח, הוא עולם מלא תנועה. ירח המנורה, זאת אומרת ההבנה שמתוך עריכת הנר, מתוך זה שמרחינים היטב את הנרות, נוצרת הליכה, תנועה אדירה. זו לא תנועה שרואים אותה בנגלה. היא תנועה שכל הזמן נמצאת, רק צריך להשתייך אליה. עולם הקודש כל הזמן מוסיף והולך. כל הזמן, עולם הבא, כל הזמן הוא בא. העולם העליון כל הזמן גדל. העולם הרוחני הוא ללא הפסקה פועל ופורח. שמכינים את הנר, משתייכים אליו. זה רגל אחרת. צריך להעמיד רגל אחרת מול הרגל, מול הירח של יוון. תכלה רגל מן השוק, רגל אחרת, תנועה אחרת. תורה שבעל פה היא ביטוי מובהק של התנועה הרוחנית. אדם שהוא מכין עצמו, מתכונן, מפגש עם התורה, שלכאורה היא ספר מוגבל מאוד, ספר חתום. אסור להוסיף ואסור לגרוע אות אחת. אסור לשנות שום דבר בתורה. ספר מאוד מוגבל, מאוד שלא ניתן, אי אפשר למתוח אותו, אפשר להיות גמישים לגביו. לגושים עם התורה, עם הדבר הלכאורה מאוד מסוים, ונוצרת תנועה מהמפגש בינינו, שאנחנו מכינים את הנר, שאנחנו נפגשים עם הנר מוכן, עם התורה, נוצרת פתאום תנועה אדירה שאי אפשר לתאר אותה. דברי תורה, אומרת הגמרא, פרים ורבים. זה מהות של דברי תורה שהם פרים ורבים. עולם הרוח פרה ורבים. עצם המפגש בין נר, בין אדם שהוא נר לבין התורה, תורה שבעל פורחת. חנוכה. חכמים מדליקים נר, מצווים להדליק נר, כלומר חכמים בעצם אומרים מה התשובה העיקרית שלנו, מה האלטרנטיבה, מה ההנגדה לאמירה היוונית. פריחה אדירה, תנועה שאי אפשר לתאר של תורה שבעל פה, שאין דומה לה. חיי עולם נטע בתוכנו, אומר הטור, זה תורה שבעל פה. נטיעה זה צמיחה שלא מפסיקה. ילכו מחיל אל חיל, תלמידי חכמים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, הליכה מסוג אחר לחלוטין. פסיעה גסה היא בעצם אי הבנה מהי הליכה, הליכת האדם בעולם, מה זה שהאדם מהלך, מה זה רגליים, מה זו תנועה. עיקר הקסם שיש בתרבות היוונית וזאת שבאה בעקבותיה זה הקסם שבתנועה, בהתפתחות, במהירות, בהשתלטות, בגדילה, במרחבים, בסוסים. כל זה בכלל לא מגרד את הנושא שנקרא אדם. בכלל לא הבנתם מה זה בן אדם. יש תנועה אדירה לאין ארוך יותר גדולה שצריך לעמוד בשעריה על ידי עריכת נר. כהנים בבית המקדש הולכים יחפים והם נקראים זריזים. כלומר שמבחינת הליכה פיזית הם מצב של חיתות, קשה ללכת ככה, אי אפשר לטפס, אי אפשר להגיע רחוק, אי אפשר להתמודד עם המכשולים של המציאות כשאתה יחף, אלא שצריך להבין מהי התנועה. זה הכלל ראשון כשעומדים מול העולם הרוחני, א' ב' זה להבין מהי תנועה. משה רבן עומד לפני הר סיני, של נעליך מעל רגליך. זה ההבנה היסודית ביותר, מהי התנועה. גם יהושע בן נון, כשהוא עומד בשערי ארץ ישראל, זה מה שנאמר לו. מהי התנועה, זה השער לכל העולם הרוחני. תוריד את הנעליים. דבר ראשון, כל יהודי שנרס להר הבית מוריד את הנעליים. עכשיו אתה הולך לקראת תנועה. אז תנועה, תחליף את עולם המושגים, מה זה תנועה. טיסה, שאבתי מים בססון עם עני הישועה, זה תנועה מסוג אחר לחלוטין. כל בחנוכה כולנו בבחינת כהנים, שמיטיבים את הנרות ומדליקים אותם, ועומדים מול המוסיף והולך, מול ההליכה, מול מושג התנועה העליון. התנועה הרוחנית באה להבליט את העושר, את הריבוי האדיר שיש בתוך הקודש. זה שהקודש מוסיף והולך, פרה ורבה, שדברי תורה כל הזמן צומחים, לעומת אין כל חדש תחת השמש. זה כדי שנוכל להיפגש עם כל הגוונים הרבים העשירים מאוד שכל הזמן מאירים, שקיימים בתוך המרחב האינסופי של רצונותיו של הקדוש ברוך הוא. וההליכה צעד אחר צעד, תנועה אחר תנועה, באה להפגיש אותנו כל פעם עם עוד צעד, עם עוד גוון, עם עוד בחינה בהוד הכללי, ברושם הכללי העשיר של העולם הרוחני. הוד והדר לבשת. הלבוש, כן, הקדוש ברוך הוא לובש לבוש גדול, והלבוש הזה שהוא מגלה לנו הוא מלא הוד, מלא הדר, מלא מלא גוונים, מלא בחינות. והתנועה מחיל אל חיל מאפשרת לנו לעמוד כל פעם על צד אחר, על גוון אחר, על חוט אחר, על נקודה אחרת בהוד הגדול הזה. לכן צריך להבין שיסוד התנועה הוא דווקא על ידי הרמת עיניים אל מה שמעבר למציאות המוגבלת. נתון המהר"ל בתפארת ישראל שהתורה נקראת שמיני, יש אומר שבמזמור י"ט בתהילים יש שבעה פסוקים שמתארים את עולם הטבע, פסוק השמיני תורת השם תימם שבת נפש. גם מזמור קוף י"ט בתהילים, מזמור שכולו עוסק בתורה, אז הוא מופיע לפי סדר א' ב' וכל עוד שם מופיע בשמונה פעמים. שמונה שמן זה מילים דומות. כן, השמן, האפיון שלו, מה שהוא בא לספר לנו, זה שיש משהו עליון, שנמצא מעל מושג התנועה הרגיל. זה שמן שנע ממרומים, כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן. שמן יש נזילה מתמדת מהעולם העליון של תנועה בלתי פוסקת שבאה להפגיש אותנו עם כל הגוונים של החוכמה. כשאנחנו שמים את השמן ואת הפתילה, אנחנו בעצם עומדים ומצפים ומחכים ורוצים לקבל, להשתייך להשפעות של חוכמה, להשפעות של תבונה, להשפעות של חיים, לתנועה אדירה שקיימת, למוסיף והולך שכל הזמן נמצא. והנס שהתרחש אז הוא חלון קטן לעולם שכל הזמן נמצא. זה חלון קטן שהשמן הוסיף והולך, נע קדימה, לא הוגבל במגבלות המציאות. זה חלון לעולם שכל הזמן מוסיף והולך. אנחנו אוחזים בנר, אוחזים בחלון הזה, וממשיכים כך להעמיד את מושג האדם, מהו אדם, מהי אנושות. נר לרגלי דבריך, אל מול הרגליים צריך להעמיד נר. כדי ליישר אותם, כדי לבאר את עניינם. זה קשור כמובן לביטחון גדול בקדוש ברוך הוא. דת הביטחון שדבקו בה החשמונאים, היא ודאי מדהימה, כן? איך יכול להיות דבר מדהים מול האימפריה האדירה הזאת, קומץ לוחמים, כהנים בכלל, מאיפה הביטחון? מאיפה יש להם אומץ כזה? הביטחון הוא לא איזושהי אשליה. ביטחון הוא לא עצימת עיניים. ביטחון נובע מהבנה עמוקה שיש תנועה קיומית, ממשית, חזקה, בלתי פוסקת של חסדי השם כלפי המציאות. התנועה הזאת קורית, מתרחשת, ישנה. אנחנו לא מקווים שהיא תהיה, אנחנו לא עוצמים עיניים ומדמיינים שיש משהו אחר, אלא יש מציאות, יש תנועה רוחנית, כל הזמן רואים אותה. על במה בוטחים? ביטחון בהשם זה הבנה ברורה מאוד, חדה וזקה. יש תנועה. הגלגלים נעים, אתה לא רואה, הגלגלים נעים, אז תשייך לגלגלים. פה יש מציאות תקועה ופה הגלגלים נעים, בוודאי שתלך לאיפה שהגלגלים נמצאים. תשתלב עם התנועה האלוקית בעולם. ביטחון בהשם זה לא בניגוד למציאות, זאת המציאות. ואני בחסדך בטחתי. ומה הביטחון? חסד. מה אין חסד? אתה לא רואה שיש חסד השם במציאות? כל הזמן נוזל חסד, אין סופי, כל הזמן, כל היום, עוד ועוד ועוד חסד, אין סוף של חסדים. מוסיף והולך, כל הזמן. חסד השם כל היום. כל הזמן חסדי השם כאילו תמו, כאילו תמו חסדיו. לעולם חסדו, כל הזמן, זו שיטה. עולם חסד יבנה, הוא בנוי על אדני ההתקדמות והתנועה ותנועת ההטבה הבלתי פוסקת. זה עולם, ככה הוא עובד. יש פה תנועת חסד אדירה. מאיפה יש ביטחון? זאת המציאות. אני בחסדך בטחתי. כאשר התנועה העיקרית שנראית לנגד עינינו היא תנועת הסוס ורוכבו, ותנועת גבורת הסוס ושוקע איש, אם זאת התנועה, זה באמת, זה מאוד מפחיד. באמת זה נראה ביטחון, זה נראה דבר שהוא שיגעון. נראה הימור כזה. אבל כשהנער אומר לאלישע בשומרון, אתה לא מפחד? תראה, צבא הרם מקיף פה את העיר. אז אלישע אומר לו, לנו יש יותר חיילים. תפלל, תפלל אל השם שיפקח את עיני הנער. הוא רואה, נכון, כל העיר מוקפת מלא מלאכים ששומרים. רבים אשר איתנו, כך אומר לו אלישע, יש לנו הרבה יותר חיילים איתנו. יש פה תנועה, אתה לא רואה שיש תנועה רוחנית? מה זה לראות? כל הזמן יש פה פעילות רוחנית של חסד, רק צריך לראות אותה. צריך להחזיר את העיוורון שהפסיעה הגסה יצרה. חודש כסלו שבו אנחנו נמצאים, וחודש שכולו ערנות לביטחון בהשם, שיונק מהבנת התנועה הרוחנית הבלתי פוסקת. תנועת החסד, תנועת השפע, שממנה יונק את הוודאות, השלווה, עוצמת הביטחון. נופיע ברב צדוק מביא ש... נזכרנו את זה בחודש אלול, אני חושב שכל חודש יש לו אות, אותיות א' ב' שמבטאת את עניינו. אז הוא אומר שמביא מספר יצירה שהאות של חודש כסלב שמבטאת את עניינו של החודש זה האות סמך. זאת אומרת שאתה מעיין באות הזאת, כל אות היא מסר אלוקי שמגיע אלינו ממרומים, זה לא אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ. אז האות סמך בא לספר את עניינו של החודש הזה. מה זה האות סמך? אז קודם כל, כשמה כן היא, סומך. ככה כתוב גם באותיות של רבי עקיבא. המדרש של רבי עקיבא, סמך זה סומך. גם אנחנו רואים באשרי, בתהילה לדוד, מלכותך מלכות כל עולמים, שעדך בכל דבדור, סמך סומך השם. כי הנון נפלה, כן, הנון איננה. הנון תמיד נופלת בעברית. אז הנון באמת נפלה. ומה סומך? אף על פי כן, אומרת הגמרא, סמכה דוד ברוח הקודש. סומך, מה זה סומך? השם לכל הנופלה. זה הביטחון. אפשר לבטוח, לסמוך על הקדוש ברוך הוא. עוד סמך היא עוד הביטחון. למה סמך היא אות הביטחון? כי אם נראה מה זה סמך, סמך זה בעצם גלגל. סמך זה גלגל, סמך זו תנועה. גלגל המהות שלו זה שהוא נע כל הזמן. בלתי עציר. זה המהות של גלגל. הוא כל הזמן בתנועה. אז הוא אומר דבר מדהים, הרב צדוק אומר... שדבר שמופיע פעם ראשונה בתורה, שם הוא מופיע בהגדרה המהותית שלו. זה גמרא בבבא קמא. גמרא בבבא קמא אומרת שאיך אנחנו יודעים, שמי שרואה בחלום את האות ט', כך כתוב בפרק 5 של בבבא קמא, בסוף הפרק. מי שהולך לישון בלילה וחולם את האות ט', אז כדאי לחלום את זה, כי זה יצפה לטוב. למה יצפה לטוב? כי פעם ראשונה... שמופיעה האות ט' בתורה, זו המילה טוב. אתם רואים מכאן כלל, שדבר שמופיע פעם ראשונה בתורה, שם מופיע המהות שלו, הכותרת שלו. רב צדוק אומר, שני הפעמים הראשונות שמופיע סמך בתורה, פעם ראשונה זה כתוב בפרק ב', שם האחד פישון הוא הסובב את כל ארץ החבילה. זה פעם ראשונה שכתובה סמך בתורה, שהנהר שסובב את ארץ החבילה. הפעם השנייה שכתוב סמך בתורה, ויסגור בשר תחתנה. אז פעמיים כתובה סמך, פעם אחת סובב ופעם אחת יסגור. אומר רב צדוק, מה זה סמך? זה סיבוב סגור, זה סובב סגור, זה מעגל סובב וסגור. זאת אומרת, המהות של חודש כסלב היא הבנה שיש פה תנועה, יש גלגל, כמו מרכבה. מרכבה, זה מבטא גלגלים, יש תנועה אלוקית. אופנים, אופנים זה גלגלים. מי שרואה מרכבה, רואה, ברור מה יש תנועה, אתה לא רואה. משורש מידת הביטחון. יש היקף גדול שמקיף את המציאות, יש גלגל ענק שהקדוש ברוך הוא מסובב איתו את העולם ומאיץ אותו ליעדים שלו. המציאות טסה מבחינה רוחנית, מבחינת הקודש, מבחינת העולם העליון, מבחינת המטרות הרוחניות. המציאות כל הזמן נעה אל המטרות הרוחניות שלה, כל הזמן. אנחנו לא תמיד רואים, אבל היא כל הזמן בתנועה. ככל שאדם הוא יותר נר, הוא רואה, הוא שייך לתנועה הזאת. כמו אליהו הנביא, שהרוח נושאת אותו ממקום למקום, הוא שייך לרכב אש. אז באמת, משבר רגלי כאילות אצל דוד, באמת, מנצח את האויבים. באמת האויבים נמסים לפניו, כי הוא שייך לתנועה. ואי אפשר לעמוד מול תנועה אינסופית, תנועה כזאת גדולה. יש לבוש גדול שהקדוש ברוך הוא לובש, הוד גדול, רושם אלוקי ענק שפועל בעולם, מוסיף והולך, מעלים בקודש, הקודש כל הזמן עולה ומתעלה. וזה הטוב, כן, מיטיבים את הנרות, משתייכים אל הטוב, שמן הטוב. אנחנו מרימים עיניים אל העתיד, ימי חנוכה, אומר הרמב״ם, לא יבטלו לעולם, כמו ימי הפורים. זה זמנים שמבטאים את התנועה העתידית, את התנועה העליונה. אנחנו זוכים להשתייך אליה. צריך הרבה לשמוע בני בינה, צריך להבין היטב שיש פה איזה רושם עליון, להקשיב לו טוב לרושם העליון, כדי לתקן ימי שמונה. כדי להבין שיש התגלות דבר כזה שהם בתוך העולם, יש שמונה, יש תנועה, שמיני, משהו מיוחד בתוך העולם הזה. ככל שנקשיב לו יותר ונתמלא בהוד הזה, אז ודאי שגם בקרוב אז טמאים יפלו ביד טהורים והרשעים יפלו ביד הצדיקים, וזדים ביד עוסקי התורה. אור חדש של ציון תאיר, בעזרת השם. שבוע טוב, חנוכה שמח.